לפני המלחמה חיו באוסטריה מעל 180 אלף יהודים. וינה הבירה הייתה למעוז של חופש, תרבות וחדשנות, ובה פרחו אנשי רוח יהודים כמו לודוויג ויטקנשטיין, זיגמונד פרויד ושטפן צווייג. באותה התקופה היוו היהודים 10% מתושבי וינה, והיא הייתה הקהילה היהודית הכי גדולה בעולם הגרמני. בשנות ה-30 החלה הקהילה הזו לסבול שוב מגילויי אנטישמיות מצד האוסטרים, שניפצו את תחושת השייכות שלהם למקום. על אף שיתוף הפעולה הנלהב של האוסטרים עם הנאצים ורצונם להשתייך לעם הגרמני, לאחר המלחמה הנרטיב השולט היה של קורבנות. זאת עד למהפך שחל מאוחר יותר והתבטא בין היתר בחוק השבות לסורדי שואה ולצאצאיהם שחוקק לאחרונה. איתנו דורון רבינוביץ', סופר והיסטוריון שחקר את הקהילה היהודית בווינה במהלך הכיבוש הגרמני. שלום לך.
שלום.
מה היו המאפיינים של החברה היהודית באוסטריה לפני המלחמה? כאמור, הם ראו את עצמם חלק מהעם האוסטרי, נכון?
עד התחלת שנים של ה-30, הרוב ראה את עצמם בתור חלק של העם האוסטרי. היו גם מפלגות ציוניות בווינה, אבל הם רק קיבלו את הרוב מ-32-33, אחרי שהנאצים עלו לשלטון בגרמניה. והם היו באמת גם חלק חשוב בווינה, כי ווינה הייתה אז ערס המודרניות, והקהילה היהודית הייתה חלק חשובה לזה. מצד אחר, ווינה גם הייתה מרכז של האנטישמיות הפופוליסטית. פה לפני 100 שנה עלה לשלטון ב-1900 בערך קארל לואגר, שהיה ראש העיר אנטישמי, שירה לעולם איך עושים, וגם להיטלר שמצטט אותו בספר שלו Mein Kampf, שירה איך שיכולים לקבל קולות עם גזענות ואנטישמיות.
כן, אבל הביטויים החדשים של האנטישמיות ערב המלחמה מופיעים בין השאר לאחר האנשלוס, שאוסטריה מסופחת לרייך השלישי.
כן, אחרי 38 במרץ 38, מה שקורה בווינה זה יוצא מן הכלל בכל הרייך הגרמני. בווינה היו פוגרומים מההתחלה. זאת אומרת, הרביצו ליהודים, לקחו יהודים כבר מההתחלה לדחאו, למחנה ריכוז. יהודים שנסו באותו הזמן, ממרץ לנובמבר, שהיה נובמבר פוגרום, שיצאו מווינה למינכן, לברלין, אמרו שהמצב במינכן או בברלין ובפרנקפורט בכלל אחרת, לא כל כך חמור.
כשאתה מדבר על פוגרום נובמבר, רק נאמר למאזינים שלנו, אנחנו קוראים לזה ליל הבדולח.
כן, אנחנו פה אומרים עכשיו פוגרום בנובמבר, כי השם השני הוא שם שבאמת אז המציאו, אבל זה היה פוגרום אכזרי ורצחני, אבל זה התחיל פה כבר במרץ, וזה הלך ממרץ לנובמבר. יכולים להגיד שזה היה התחלה של שלב חדש לכל המדיניות נגד היהודים של הנאצים בנובמבר, ואז הם באמת הלכו אחרי הדרך האוסטרי. זה מה שהתחילו באוסטריה, זה גם עשו את זה אחרי זה בגרמניה, והם התיקו את זה. המצב היה ככה שבגלל האנטישמיות בווינה, אדולף אייכמן שהגיע לווינה היה יכול להגיד, אתם צריכים עכשיו, אתם רואים מה שהמצב, אתם צריכים לברוח, אני אתן לכם דרך לברוח, אבל אתם צריכים לעזור, לתרגן את זה גם, ולשאיר את כל הכסף שלכם ברייך.
בשלב הזה עדיין מאפשרים ליהודים באמת לברוח, או שזו הכנה כבר לגירוש למחנות?
בשלב הזה הנאצים רוצים שהיהודים פשוט בורחים מהרייך, זה מה שהם רוצים. הם אומרים שהיהודים צריכים לצאת והכסף צריך להישאר.
כן.
וזה הדרך איך שההדרכה החדשה של הקהילה היהודי מנסה להציל כמה יותר יהודים דרך המהגרה.
כמה באמת מיהודי הקהילה תופסים את ההזדמנות הזו ובורחים?
מ-180 אלף יהודים, 120 אלף הצליחו לצאת. חלקי מהם תופסים אותם בארצות אחרות, בצ'כיה, בצרפת או בהולנד, אבל 120 אלף בערך הם יכולים לצאת.
וגורלם של 60 האלף שנותרו בווינה כמובן הולך להיות קשה מאוד.
יכולים להגיד ש-65 אלף נכנסים למחנות הריכוז ולמחנות השמדה. כמעט כולם מאלו נהרגים.
מה נותר מן הקהילה היהודית של וינה אם כך לאחר סיום המלחמה?
מהיהודים ה-180 אלף לפני המלחמה נשארו בווינה רק אלו שהיו בנישואים או שהיו אמאות של חיילים או אלו שהיו במחבור. זה אולי בערך, לא יודעים בדיוק, 2,000, 1,000, 3,000, משהו כזה, 3,000, משהו כזה. אבל אחרי המלחמה נכנסים לווינה יהודים מהמחנות הריכוז וגם מה-displaced person camps.
כלומר, גם כאלה שהיו בווינה וחוזרים וגם כאלה שבכלל לא התגוררו בה לפני המלחמה?
לא חוזרים הרבה אנשים שהיו בווינה.
כן.
הרוב לא רוצה לחזור לחוויה הזאת.
כן.
הרוב, הקהילה החדשה, אחרי 45 אנשים שבאים ממקומות שלפני המלחמה חשבו על ווינה בתור שער,
כן,
למערב, ורואים את ווינה בתור העיר הבירה שהייתה פעם אחת הרבה זמן לפני. זאת אומרת, באים אנשים מפולין, מהונגריה, ונוצלי שואה שבאים מהמחנות הריכוז, הרבה מהם לא רוצים בכלל להישאר בווינה,
כן,
אבל רוצים ללכת לישראל אחרי זה, אחרי 48, או לארצות הברית, אבל לא מסוגלים מאיזשהו...
ואמרנו שאחרי המלחמה, אוסטריה, כמו מדינות רבות אחרות, הכחישה את החלק הפעיל שלה והציגה את עצמה כקורבן של המכונה הנאצית, נכון?
כן, וזה בעיה מאוד חריפה, כי אם אומרים שאוסטריה היא הקורבן הראשון של היטלר, יש לזה כל מיני צעדים. ראשית כל, יש את האפשרות שהאוסטרים לא רוצים להיות נאצים, ואומרים, אנחנו היינו גם קורבנות ואנחנו לא רוצים להיות חלק של גרמניה. זה היה היתרון שראו האנטי-נאצים בזה. אבל מצד השני, הם יכולים להגיד, אנחנו היינו קורבן, ואם את אומרת את זה, אז את לא רוצה לשמוע על הגורל של היהודים.
כן.
כי לפני היהודים, האוסטרים לא היו קורבן. הם היו אלו שעשו את זה גם.
כן.
לא כולם, אבל הרבה. כי הרבה אוסטרים לקחו חלק בכל התהליך ההשמדה. ויחסי אפילו יותר יכולים להגיד מה שגרמנים. כי אדולף אייכמן פה בווינה, הוא בנה השיטה של הגירוש.
כן.
ואת השיטה הזאת הם אחרי זה גם ניצלו בברלין, בפריס, בפראג, ככה ש... וינה הייתה דוגמה, אז הם לא היו קורבן בכלל.
כן, והיום הם כבר מכירים בזה בצורה יותר מפורשת.
כן, אין ספק. בשנות ה-90, ראש הממשלה של אוסטריה, פרנץ ונצקי, אמר במפורש, גם בכנסת בישראל, שאוסטריה לוקחת את האחריות על הפשעים הנאצים, וגם עומדת באחריות ההיסטורית.
כן.
ככה שמשהו השתנה, אין ספק.
אבל אתה כתושב העיר היום, חש באנטישמיות?
אישית, אני חי פה טוב מאוד, אבל אני תמיד רגיש למה שקורה, וכן, אין ספק שיש אנטישמיות באוסטריה. אנחנו רק בשנים האחרונים ראינו גם הפגנות נגד הקורונה, נגד החיסונים,
כן.
ושם היו ביטויים אנטישמיות ברורים. אנשים הלכו עם טלאי צהוב, ושם הם גם אמרו שכל החיסונים זה רק בא מהיהודים.
כן.
ככה שהיו הפגנות גדולות בארגון של ימינים קיצונים, אפילו אני הייתי אומר ניאונאצים.
כך שזה עדיין קיים? מן העבר השני אתה מרגיש שיש זכר לקהילה המפוארת שהייתה שם בעבר?
כן, פה באמת השתנה משהו. יש זיכרון ויש גם מוזיאון יהודי ויש גם סטנדרטים, אבל מצד השני, השאלה היא לא רק אם אוהבים את היהודים שהרגו, אבל גם אם אוהבים את היהודים שחיים. וזה לא צריך להיות בהכרח, זה לא צריך להיות אותו הדבר.
בהחלט. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה החשובה הזאת. תודה רבה.
אני מודה לך.
דורון רבינוביץ', תודה רבה.